יבמות, דף סמך ב', מתחילים בעזרת השם, דף סמך א' עמוד ב', במשנה למטה. המצווה הראשונה בתורה היא מצוות פרו ורבו, שאדם צריך לפרות ולרבות, להביא בנים, בנות. לא יבטל אדם מהמצווה הזאת של פריה ורבייה, אלא אם כן כבר יש לו בנים והוא קיים את המצווה. בכמה בנים הוא מקיים את המצווה? בית שמאי אומרים שני בנים זכרים. בבית הלל אומרים זכר ונקבה, שנאמר זכר ונקבה בראם. אפשר לדייק מדברי המשנה שאומרת שאם יש לו בנים, אז הוא יכול להיבטל מפריה ורבייה. אפשר לדייק כאן שני דיוקים. לפי הלשון הראשון מדייק את הגמרא, יש לו בנים, רק מפריה ורבייה בטיל. אבל מאישה לא בטיל, הוא חייב לשאת אישה. הריטב"א מסביר, כדי שיוכל להתגבר על היצר הרע. מסייע לי לרב נחמן, שאמר בשם שמואל, דאמר, אף על פי שיש לו לאדם כמה בנים, והוא כבר קיים מצוות פריה ורבייה, אסור לעמוד בלא אישה, שנאמר, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, והקדוש ברוך הוא הביא לאדם הראשון את אשתו, את חווה. ואיכא דאמרי, יש לשון אחר, יש אחרים שמדייקים מהמשנה בדיוק להפך. יש לו בנים, יכול להיות בטיל מפריה ורבייה, ובטיל נמי מאישה. נעימה, אולי נאמר שלפי הדיוק הזה, תאבי תיובת דרב נחמן, שאמר בשם שמואל, שאפילו אם יש לו בנים, אסור לו לשעות בלי אישה. דוחה הגמרא לא. אם אין לו בנים, הוא חייב מצוות פריה ורבייה, אז הוא נושא אישה בת בנים. לא הכרה ולא זקנה. אבל אם יש לו בנים, אז אם כן, ממצוות פריה ורבייה הוא פטור, אלא שהוא צריך להיות עם אישה, אז נושא אישה, אפילו אם דלאו בת בנים. ומה נפקא מינה? האם הוא נושא אישה כדי שיהיה לו בנים, או כדי שלא לשעות בלי אישה? אם אין לו כסף לשאת אישה, אז אם אין לו בנים, מותר לו אפילו למכור ספר תורה כדי לישא אישה, בשביל שתלד לו בנים? כי מצוות פריה ורבייה, קודמת למצוות לאיסור מכירת ספר תורה. אבל אם יש לו כבר בנים, אז כדי לשאת אישה, יש לו אפשרות לשאת אישה שהיא לא בת בנים בלי למכור ספר תורה. אסור לו למכור ספר תורה כדי לשאת אישה בת בנים. למדנו במשנה כמה בנים צריכים להיות כדי שאדם יצא ידי חובת פריה ורבייה. בית שמאי אומרים שני זכרים. מה הייתה המאי ודבית שמאי? ילפינן ממשה רבינו שהיו לו שני בנים זכרים, דכתיב בני משה גרשום ואליעזר, ואז הוא פרש מן האישה. אז רואים שבזה הוא קיים מצוות פריה ורבייה. בבית הלל שאומרים שצריך זכר ונקבה, ילפינן מבריאתו של עולם, שנבראו אדם וחווה. אדם זכר, היה זכר כמובן וחווה נקבה. אז אם כן, לעניין מצוות פריה ורבייה, שזה מיועד כדי שהעולם יהיה לו קיום, מספיק שאדם מביא זכר ונקבה. בבית שמאי, שלומדים מבניו של משה רבנו, למה הם לא לומדים כמו בית הלל, לילפי מבריאתו של עולם שצריך זכר ונקבה. מתרץ את הגמרא, בית שמאי יכולים לענות, אין דנין אפשר משאי אפשר. כותב רשי, דהי לא יבראי חווה, אם לא שחווה הייתה נבראת, לא הווה נקבה אחריתי, לא הייתה נקבה אחרת, אבל כאן, מי שיש לו שני זכרים, נקבות הרבה בעולם. ובית הלל שואל את הגמרא שאומרים שצריך זכר ונקבה. נמי לילפו ממשה, שהיו לו שני בנים זכרים, איך הוא נמנע מפריה ורבייה? הרי צריך גם להביא נקבה. ומזה שאתה רואה שהוא לא הביא נקבה, זה אומר שלא חייבים בשביל לקיים פריה ורבייה גם להביא נקבה. אמרי לך, הם יכולים לענות, משה פירש מאשתו מדעתי ודעבד. כותב רשי משום שכינה, ששכינה הייתה מדברת איתו פנים אל פנים, הוא היה חייב להיות תמיד מוכן, ואסור לשאר כל אדם לעשות כן. אז משה רבינו היה משהו בפני עצמו, שהוא היה נביא שלא קם כמותו, שדיבר עם השם פנים אל פנים, הוא היה משהו בפני עצמו, והגמרא מביאה שהשכינה, שהקדוש ברוך הוא, הסכים איתו. נתניה, שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום. איזה שלושה דברים? דבר ראשון, פירש מן האישה, ודבר שני, שיבר את הלוחות, מתי שהקדוש ברוך הוא הביא את התורה לעם ישראל בחג השבועות, אז משה רבינו עלה לקבל את שאר התורה, ואז אחרי 40 יום הוא ירד, ועם ישראל טעו בחשבון, והיו דברים שמשה רבינו אמור להגיע קודם, והוא לא הגיע, אז הם עשו את העגל, וכשמשה רבינו ראה את העגל, הוא שיבר את הלוחות. והסכימה דעתו של הקדוש ברוך הוא לדעתו של משה רבינו. ודבר נוסף שמשה רבינו עשה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום, בזה שהוא הוסיף לימי ההגבלה לפני קבלת התורה עוד יום אחד מדעתו. הקדוש ברוך הוא אמר שיאמר לעם ישראל וקידשת היום ומחר, שימי ההגבלה לפני קבלת התורה שיפרשו מנשותיהם יהיה היום ומחר, משמע שתי ימים. ומשה רבנו אמר, היו נכונים לשלושת ימים. הוסיף יום, יום נוסף לימי ההגבלה. ועכשיו הגמרא הולכת ודורשת את כל אחד מהשלושה דברים שהוא עשה מעצמו והסכימה דעתו לדעת המקום. למה הוא פירש מן האישה? מה היא דרש? משה רבנו אמר, ומה ישראל שלא דיברה עם השכינה, אלא לפי שעה, רק בזמן קבלת התורה, היה פעם אחת שהקדוש ברוך הוא ישמיע את קולו וכל עם ישראל שמעו. וקבע להם זמן, אמר להם, בדיוק באיזה יום הלכת להיות קבלת התורה, היו יכולים לטבול יום אחד קודם, ולהיות תאורים, ולשמוע את כל הקדוש ברוך הוא מדבר איתם. בכל זאת אמרה התורה, אל תגשו אל אישה שלושת ימים. והגמרא מרחיבה במסכת שבת, דף פה, באזור ההוא שם, הגמרא מרחיבה, למה באמת היו צריכים דווקא שלושה ימים? כדי שבוודאי לא יהיה חשש של תומה, של פליטת שכבת זרע. ובכל זאת, אתה רואה, אמרה תורה, אל תגשו אל אישה. למרות שידעו בדיוק באיזה יום, הם הולכים לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא מדבר איתם. אני מיוחד לדיבור עם הקדוש ברוך הוא בכל שעה ושעה. הקדוש ברוך הוא יכול פתאום לקרוא לי, משה, ואני צריך ללכת לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא. צריך לדבר איתו. ולא קבע לי זמן מתי. זה יכול להיות פתאומי. וזה יכול להיות בזמן שאם משה רבנו לא יהיה מוכן, אולי הוא לא יהיה טהור. על אחת כמה וכמה שצריך לפרוש כדי שתמיד יהיה טהור. והסכימה דעתו לדעת המקום. מה ההוכחה לזה שנאמר? מיד אחרי קבלת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך אמור להם לעם ישראל, שובו לכם, לאוהליכם הכוונה, או הלא זה אשתו. ואתה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, פה עמוד עמדי, אתה לא צריך לשוב אל ביתך, אלא אתה באמת מה שפרשת מהאישה, הסכימה דעתי על דעתך. דבר שני שעשה משה רבנו מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום, זה שהוא שיבר את הלוחות. מה ידרש? אמר, ומה הקורבן פסח? שהוא בסך הכל מצווה אחד מהתרי"ג מצוות, מ-613 מצוות. אמרה התורה, כל בן נאחר לא יאכל בו. מה זה בן נאחר? מלשון מתנקר, שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים, שהוא נהיה חלילה מומר. אם הוא מומר לא יכול לאכול קורבן פסח. אז כאן התורה כולה, אנחנו אמורים לתת את זה לעם ישראל. וישראל נעשו מומרים על ידי שעבדו עבודה זרה וחטאו בחטא העגל. על אחת כמה וכמה שהם לא רואים לקבל את התורה, לכן הוא שיבר את הלוחות והסכימה דעתו לדעת המקום, דכתיב. הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, את הלוחות אשר שיברת, שים אותם בארון, אשר שיברת. ואמר ריש לקיש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למשה יהיה ישר כוחך ששיברת. ויכול הקדוש ברוך הוא מאשר את זה. היה מספיק שיאמר ששיברת, מה זה אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת, יחזק כוחך ששיברת. דבר שלישי שעשה משה רבינו מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום, זה שהוא הוסיף יום אחד מדעתו והפך שלושה ימים לימי הגבלה והכנה לקבלת התורה, פרישה לקבלת התורה. מה ידרש? לכתיב, אומר הקדוש ברוך הוא שעם ישראל וקידשתם לקראת קבלת התורה היום ומחר. היום צריך להיות כמו מחר. מה מחר? יתחילו כבר מליל היום של מחר. הרי יום, התורה אומרת, ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. היום מתחיל לילה קודם. עכשיו, זה יממה שלמה, זה לילה ויום. היום של מחר כבר יפרשו בלילה שלפניו. אבל היום שנודע למשה רבנו שצריכים את הפרישה לקראת קבלת התורה, כבר היה באמצע היום. אז אם כן, זה לא היה, לא יכלו לפרוש אתמול בלילה. אז אם כן, דרש משה רבנו, מה מחר לאלוהים? הוא יתחילו כבר מליל של יום מחר. אף היום צריך להיות יום יממה שלמה, לילה ויום, לאלוהים. ולילה דיידן נפק לי, הלילה של היום הזה שאנחנו עומדים בו כעת כבר עבר, אנחנו כבר ביום. אז לא יכלו לפרוש אתמול בלילה, צריך לפרוש מהיום בלילה. אז צריך לפרוש היום, והיום בלילה לקראת מחר, שזה היום הראשון של היום, ולאחר מכן היום השלישי זה יהיה המחר, שגם כן יהיה יממה של לילה ויום. שמע מינה למד משה רבנו מהדברים האלה, תרי יום, צריכים יומיים, לבר מהעיד נחוץ מאותו יום שהוא ציווה את עם ישראל על הפרישה, ואז זה שלושה ימים בסך הכל. לא שלושה יממות שלמות, אבל שלושה ימים, היום, ואז יממה שלמה של, של היום שלאחר מכן, ואז יממה של, שלמה של המחר, של מחורת אותו יום. ומניין שהסכימה דעתו לדעת המקום, זה מציאות, לא שערי השכינה, עד שבת, המציאות שכולם יודעים שבשבת ניתנה תורה. בשבת, אחרי שלושה ימים, אז באמת היה קבלת התורה והשכינה שרתה על הר סיני. במשנה למדנו, לפי דעת בית שמאי, פריה ורביה זה בשני זכרים, ולפי בית הלל, זכר ונקיבה. תניה ברייתא, רבי נתן אומר, שדעת בית שמאי הם אומרים, שאדם מקיים פריה ורביה רק שיש לו שני זכרים ושתי נקבות. ובית הלל אומרים, זכר ונקיבה. אמר רב הונה, מה הייתה מדי רבי נתן, אליבא דבית שמאי, שהוא עושה שני זכרים ושתי נקבות? לכתיב, כתוב, שאדם הראשון נולדו לו בהתחלה שני בנים, קין והבל. וכתוב, דכתיב, ותוסף ללדת את אחיו, את הבל. מה זה את הבל? את לרבות, אחות נוספת שנולדה עם הבל. הבל ואחותו, וכן אצל קין כתוב את קין, שהמילה את מרבה שלקין נולדה אחות. זאת אומרת, אדם וחווה, כשנולד להם קין, נולדה לו אחות, זה היה זכר ונקבה, וכשנולד הבל, נולדה לו גם אחות, גם כן זכר ונקבה. היה שני זכרים ושתי נקבות. היה הבל ואחותו, קין ואחותו. וכתיב, אחרי שהבל נהרג, נולד לאדם הראשון שט. ואדם קרא לו שט, כי שט לי האלוקים, נתן לי האלוקים זרע אחר, תחת הבל כי הרגו קין. זאת אומרת, אחרי שמת הבל, אז חסר לי בשביל פריה ורביה, כי יש לי רק בן אחד ושתי בנות, אז קיבל, משה, קיבל אדם הראשון את שט במקום הבל, ועכשיו יש לו שני בנים ושתי בנות. רואים מכאן שרק כעת הוא קיים את המצווה של פריה ורביה. ורבנן, שהם אומרים שלא צריך שני בנים ושתי בנות, הם מבארים פשוט מאוד. מה שאומר אדם הראשון, שהוא מודה שהקדוש ברוך הוא הביא לו בן במקום הבל, עודו יהוד הקמודית, הוא בסך הכל הודע להשם שנולד לו בן, והוא מתנחם עם אותו בן על זה שהבל נהרג. תניה אידך, ברייתא נוספת. רבי נתן אומר, בית שמאי אומרים שבשביל לקיים פריה ורביה צריך זכר ונקבה, ובית הלל אומרים או זכר או נקבה, לא צריך אפילו שניים. אמר רבא, מאיתמא דרבי נתן אליבא דבית הלל, שזו שיטה מחודשת, שנאמר לא תוהו ברא אלא לשבת יצרה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בפריה ורביה כדי שהעולם לא יהיה שומם, אלא הוא יהיה מיושב. עצם זה שיש לך בן אחד או בת אחת, והעבד לשבת, אתה מיישב את העולם, גם עם בן או בת. התמר, היו לו בנים כשהוא היה נוכרי, ביותו עובד כוכבים, ונתגייר. האם הוא קיים מצוות פריה ורביה עם אותם בנים שנולדו לו לפני שהתגייר? רבי יוחנן אמר כן, קיים פריה ורביה. ריש לקיש אמר לא, לא קיים פריה ורביה. רבי יוחנן אמר קיים פריה ורביה, דהב אולי, מציאות שהיו לו בנים, והם בניו, ולכן אחרי ש... הוא התגייר לעניין מצוות פריה ורביה, הם נחשבים בניו. ריש לקיש אמר, מה פתאום? הוא לא קיים פריה ורביה, כי הבנים האלה לא מיוחסים אליו. גר שנתגייר זה כמו קטן שנולד דעמי. הוא כמו איש אחר. הם לא בניו. יש סיפור ששמעתי מכלי ראשון. גיס של רב חיים קניאבסקי, הגאון האדיר, רבי יצחק זילברשטיין, היה מעורב בפרטי הסיפור ומספר את זה בעצמו. היה בחור בן 35 שהגיע לבקש ברכה מרב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שרוצה זיווג הגון. אמר לו, אשתך עדיין לא נולדה. לא נולדה. לאחר מכן, הוא מצא אחת שמתאימה לו מאוד, ורוצה להתחתן, אבל הייתה לו בעיה. רב חיים קניאבסקי אמר שאשתו לא נולדה, אז אולי היא לא הבת זוג האמיתית שלו. באו וניסו לראות, ויצחק זילברשטיין אומר שהוא היה בתוך עובי הקורה בעניין הזה, לפני שהפנו את השאלה לרב חיים. ואז הם הגיעו להחלטה שאולי פשוט מאוד, אותה משודכת, מה שנקרא, אותה בת זוג שהוא הכיר, אולי היא התגיירה עכשיו בתקופה האחרונה, אחרי שרב חיים קניאבסקי אמר שהיא עדיין לא נולדה, והרי כתוב, הגמרא כאן אומרת, גר שנתגייר כשנולד עמי, אז עכשיו היא נולדה. הלכו בעדינות לברר אצל אותו בחור, הבחור אומר שהוא לא יודע מדבר כזה. כששאלו אותה, את אותה נערה, היא באמת אמרה וסיפרה שבאמת היא התגיירה בתקופה האחרונה. ראו את עיני הבדולח של הצדיק שזכה לכוון, הבת זוג שלך עוד לא נולדה, ולאחר מכן זכה באמת שהיא נולדה, שהתגיירה, ואז היא כתינוק שנולד עמם, הם זכו להקים בית נאמן בישראל. על כל פנים, יש ויכוח, האם כשגר מתגייר צריך לקיים שוב פעם פריה וריביה, או שהבנים שנולדו לו כשהוא היה נוכרי, הם נחשבים בניו לעניין פריה וריביה. ואז דו, הלכו רבי יוחנן וריש לקיש בוויכוח, אם בנים שנולדו לגר, כשלפני שהוא התגייר, נחשבים בניו או לא, הם הולכים לטעמה, הם הולכים לשיטתם. לעניין זה, הבן הראשון שנולד לגר אחרי שהוא התגייר, האם הוא בכור או לא? נתמר, היו לו בנים ביותו עובד כוכבים, ונתגייר. וכעת נולד לו בן ראשון, אחרי שהוא התגייר. רבי יוחנן אמר, הבן הזה שנולד, לא נחשב בכור לעניין לקבל פי שניים בירושה. אין לו בכור לנחליו. דאב עלי ראשית עונו, כי הרי כבר היו לו ראשית כוחו, היו לו כבר את הבנים הראשונים כשהוא היה גוי. וריש לקיש אמר, יש לו בכל נחלה, אלה שנולדים כעת, זה כמו בן ראשון, הראשון שיוולד לו אחרי שהתגייר, זה כמו הבן הראשון שלו, כי הרי גר שנתגייר, זה כמו קטן שנולד עמי. ושמה צריכים רבי יוחנן וריש לקיש לחלוק, גם לעניין פריה וריביה וגם לעניין בכור, האם גר שמתגייר נחשב כמו שהוא נולד? הוא צריכה. דיה שמינן בעיקה מייטה לעניין פריה וריביה. הייתי אומר, בעיקה אמר רבי יוחנן שהוא קיים את המצווה, משום דמעיקר הנמי, גם כשהוא היה נוכרי מבני נוח, הרי גם להם נאמר, ויאמר להם אלוקים פרו ורבו, ולכן בני פריה וריביה נינו, לכן הבנים שנולדו לו אז, הוא קיים בהם פריה וריביה. אבל לעניין נחלה, דבבני נוח, לאו בני נחלה נינו, לא שייך אצלהם הדין שבכור מקבל פי שניים, אלא כל הבנים מקבלים בשווה את הירושה. אז אם כן, אימא מודל אל ריש לקיש, שהבן שנולד ראשון אחרי שהתגייר, יחשב בכור, לכן אומר לו, ויתמר בה, ואם הוויכוח היה נאמר רק לעניין בכורה, הייתי אומר בה, כאמר ריש לקיש, שהראשון שנולד אחרי שהתגייר, נחשב בכור, כי עד עכשיו לא היה דיני בכור. אבל בהאי, לעניין מצוות פריה ורביה, אימא מודל לרבי יוחנן. הייתי סבור שהוא מודל לרבי יוחנן, שהבנים שנולדו לו לפני שהתגייר, הרי גם אז נאמר לו פרו ורבו, גם לבני נוח נאמרה האמירה הזאת. אז אולי הוא קיים כבר מצוות פריה ורביה, לכן צריכה לומר שריש לקיש חולה גם אז וסובר, שהבנים האלה לא נחשבים בניו לעניין פריה ורביה. איתווה רבי יוחנן לריש לקיש, איך אתה אומר ש הבנים שנולדו לאדם לפני שהתגייר לא מיוחסים אחריו? הרי הפסוק אומר, בעת ההיא שלח. ולא משנה מה בדיוק היה הסיפור שם. בכל אופן אנחנו רואים כאן שמייחסים אדם נוכרי ביחוס. מרודח בלעדן, בן בלעדן, מלך בבל. וגומר, אתה רואה מכאן שמייחסים את הבן הנוכרי אחרי אביו. אז אם הבנים של נוכרים מיוחסים אחריו בתורה, אז למה לא נחשיב אותם גם לעניין פריה וריביה? אמר לי, ביותן עובדי כוכבים בוודאי יתלאו חייס, ובוודאי שהוא נחשב בנו, רק ממתי שנתגיירו לתלאו חייס, כי אחרי שהוא מתגייר, זה נחשב שהוא תינוק שנולד. אמר רב, הכל מודים בעבד כנעני, שנולדו לו בנים, ואחר כך הוא השתחרר, ואז זה נחשב שהוא כמו גר. הוא בוודאי לא נחשב, הבנים בוודאי לא מיוחסים אחריו לעניין פריה ורבייה. כי עבד שאין לו חייס, עבד גם כשהוא עבד, הבנים לא מיוחסים אחריו בתורת ייחוס. כמו אב, הוא בן שלו, בן שלו, הוא לא מיוחס, הבנים שלו לא מיוחסים אחריו. וכל שכן, אחרי שהוא השתחרר והוא כמו גר, ודאי שבניו לא מיוחסים אליו, והוא לא קיים פריה ורבייה. נכתיב אצל אליעזר, שהיה עבד אברהם, שבו לכם פה עם החמור. עם הדומה לחמור. רואים מכאן שהוא לא מיוחס לאביו, כמו שחמור בניו לא מתייחסים אחריו. מקשה הגמרא, וכי לעבד אין ייחוס, מי טבעי, ולציבה, שהוא היה עבד כנעני של מפיבושת, 15 בנים ו-20 עבדים, דורש מייחסים אותם אליו, אמר אחא בר יעקב, זה לא הייחוס, אלא כפר בן בקר, לא באמת שהוא מיוחס אחרי אביו. הוא נקרא בנו, אבל זה לא עניין של ייחוס. שואלת הגמרא, אחי, אולי הטעם גם לעניין עובדי כוכבים נמי, אולי נאמר שמה שכתוב מרעדך בלדן, בן בלדן, אולי זה לא הכוונה ייחוס, אלא סתם שזה בנו. עונה הגמרא, אם זה סתם היה בנו, למה כתוב את השם? שאני הטעם דאחסינו בשמיו, שם זה שני שייחסו אותם בשמותם, ובשמע דאבואון ובשם אביהם, משמע שזה כן מייחוס. ואחה, העבדים, בבנים והעבדים של ציווה, הם לא מיוחסים בשמם, לא מפרש. אז זה לא מיוחסים אחרם. והיא בעת אימה, יש מקור נוסף שאנחנו רואים שהעובדי כוכבים מיוחסים לאביהם, בזה שאנחנו רואים שייחסו אותם גם לאבי אביהם. יחסינו בדוכתא אחריתי, ייחס אותם במקום אחר באבואון ובאבא דאבואון, וגם בסבא שלהם, אבי אביהם, לכתיב, וישלחם המלך עשה, עשה, ושם, לא, גם כאן לא משנה כל כך מה היה הסיפור, אבל בכל אופן כתוב ששלח אותם אל אדם שהוא נוכרי עובד כוכבים, בן הדד, בן תברימון, בן חזיון, מלך הרם, יושב בדמשק למור. אתה רואה שייחסו גם לאבי וגם לאבי אביו. פה אתה רואה ממש שהם מיוחסים כשהם עובדי כוכבים. התמר, היו לו בנים, הוא כבר קיים מצוות פריה ורבייה, ומתו. רב הונא אמר, בסדר, הוא קיים פריה ורבייה. הוא את שלא עשה. רבי יוחנן אמר, מה פתאום? אם אין לו נכדים, לא ישיר בנים שהביאו בנים בעצמם, לא קיים. רב הונא אמר, קיים משום דרב אסי. דאמר רב אסי. דבר פלא. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אוצר של נשמות שנקרא גוף. ואין בן דוד בא, דאמר רב אסי, אין בן דוד בא, אין בא מלך המשיח עד שיאכלו כל אותם נשמות שבגוף. כולם צריכים לצאת משם. וכל פעם כשנולד בן או בת, יוצאת נשמה מאותו אוצר, וממתינים עד שכל הנשמות מהאוצר הזה ייוולדו. וגם אם אדם נולד ולאחר מכן מת, בסדר, אבל כבר לא חוזר מן הסתם לאותו אוצר. שנאמר, הפסוק אומר ככה, כי לא לעולם הריב. אני לא אכעס לעולם, אומר הקדוש ברוך הוא. ולא לנצח אקצוף. אני לא הולך לנצח להשאיר אתכם בלי גאולה. אני לא יכעס לנצח, כי רוח מלפניי יעטוף. זאת אומרת, רוח זה הכוונה לגואל, כמו שכתוב, רוח אפינו משיח השם. יעטוף הכוונה היא לשון איחור. ונשמות אני עשיתי, אני ממתין עד שיכלו כל הנשמות שעשיתי, נמצאים באותו אוצר, שיכלו נשמות שבגוף. ובזה שמאדם מביא בן או בת, הנשמה יצאה מאותו אוצר, וזה מקרב את הגאולה. לכן הוא קיים פריה ורבייה. כך אומר רב אונה. רבי יוחנן אמר, מה פתאום? אם הוא לא השאיר בן שבעצמו מביא בנים, הוא לא קיים פריה ורבייה. כי כתוב לשבת יצרה, לא לתאו ברע, לשבת יצרה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה העולם מתיישב בעינן. כשהאמת הוא לא לקה, זה לא מיישב את העולם. אז אם כן יש ויכוח, רב הונא אומר שגם אם אמת הוא קיים פריה ורבייה, ורבי יוחנן אומר לא, לא קיים פריה ורבייה. מביא הגמרא קושיה על רב הונא, מי טיבי. כתוב בברייתא, בני בנים הרי הם כבנים. למה צריך לומר שהם כמו בנים? במה הם ממלאים את המקום של הבנים? כנראה מדובר פה שאדם רוצה לקיים פריה ורבייה, היו לו בנים אבל הם מתו. אבל אם הוא השאיר בני בנים, הם במקום הבנים. אתה רואה מפה שבאלה שמתו לא מקיימים פריה ורבייה. נוחה הגמרא יכול להיות שהוא כן קיים בהם פריה ורבייה, רק שלא היה לו מספיק בשביל פריה ורבייה. למשל היה לו רק בן, ואותו בן הוליד בת. אז זה נחשב שהוא הביא בן ובת. כי תניא היא להשלים. מקשה הגמרא ברייתא אחרת ששם יותר מפורש. מתי ומה הכוונה בן, בני בנים הרי הם כבנים. אם מת אחד מהם, מהבנים שנולדו לו, ולאותו בן לא היו בנים, או שנמצא סריס, לא קיים פריה ורבייה. זאת אומרת, אתה רואה מכאן שבשביל לקיים פריה ורבייה צריך שיהיה בן שיביא בעצמו בנים. טיובתא דרב הונא טיובתא. באמת דחייה לדבריו של רב הונא, כי פריה ורבייה זה רק אדם מביא בנים שיביאו בעצמם בנים. בברייתא למדנו בני בנים הרי הם כבנים. ומדובר פה אדם שהיה לו בן ובת, ואחד מהם מת, אבל מה הוא השאיר בן או בת? אז הם עומדים במקום אותו שמת. סבר הבעל למימר, שמתי הוא מקיים את המצווה? הברא לברא, שמת בן, אבל אותו בן היה לו, נולד ממנו בן. זאת אומרת, יש לו הנכד, עם הנכד הוא מקיים מצוות פריה ורבייה. הוא ברתה לברתה, במקום הבת שמתה, אותה בת השאירה בת אחרת. וכל שכן, ברא לברתה. היא מתה ביתו והשאירה בן, שחשוב, ודאי שהוא קיים על ידי זה פריה ורבייה. אבל ברתה לברא, היה לו בן ובת, ואותו בן היה לו בת. והבן מת, וכעת יש לו בת ונכדה, לא קיים מצוות פריה ורבייה. אמר לי רבה, הרי לשבת יצרה בעיה. כל המצווה של פריה ורבייה זה כדי שהעולם מתיישב, והעיקה, הרי הבנות מועילות ליישוב העולם כמו הבנים. לכן כן קיים פריה ורבייה. דכולי עלמא מיאת, מכל מקום גם הבעיה וגם רבה מודים, שאם היו לאדם בן ובת, והם שתיהם מתו, אבל נולדו תרי מחד, נולדו שניים מאחד מהם, אבל השני מת בלי בנים, אז הוא לא קיים פריה ורבייה. בזה מסכימים גם אביי וגם רבא. מקשה הגמרא ולא, ואמרי לי רבנן לרב ששת, רבנן אמרו לרב ששת, נסיבית אתה, תתחתן עם אישה, ווליד בנה כדי שתוליד עוד בנים, כדי לקיים מצוות פריה ורבייה. ורב ששת אמר להו, אמנם נולדה לי רק בת, אבל אותה בת יש לה בנים, בני ברתי, בניי נינו, בני ביתי נחשבים בניי. אז רואים שאפילו שהיה לו רק בת, הבנים שלה, הוא יוצא בהם ידי חובת פריה ורבייה, והוא לא צריך שהוא בעצמו יהיה לו גם בן וגם בת. נוחה הגמרא באמת, הוא כן צריך שיהיה לו גם בן וגם בת, וצריך שהבן והבת האלה יביאו בעצמם גם כן בנים. והטעם, מה שהוא אמר להם שהוא יוצא ידי חובת פריה ורבייה על ידי אותה בת בלבד, דחו יהיה כמה דחה לו, בסך הכל דחה אותם, כי הוא לא היה יכול לשאת עוד אישה. דרב ששת יקר מפרקי דרב הונא. כותב רשי שהיה הרב הונא מעריך בדרשיו, וצריכים תלמידיו למי רגליים, ומעמידים עצמם ונהיים עקרים. אז לכן, הוא אמר שאם הבת שיש לה בנים הוא יוצא ידי פריה ורבייה, אבל האמת היא לא, צריך גם בן שיהיה לו בנים. אמר לי רבא, לרבא בר מרי, מינה מילתא דאמור רבנן, בני בנים, הרי הם כבנים. שבני הבנות נחשבים כמו בניו. אי לימה, אם תרצה לומר שהראיה היא מדכתיב, שלבן, חמיב של יעקב אבינו אומר לו על אנשים נשותיו של יעקב שהיו בנותיו של לבן והבנים של יעקב, הוא אומר לו, הבנות, בנותיי. והבנים, בניי. כל השבטים, בניך יעקב, אבינו הם הבנים שלי. אתה רואה מפה שבני בנים הרי הם כבנים? אלא מעתה והצון צוני, הוא אומר לו בהמשך. לבן אומר ליעקב אבינו, אחי נמי, אתה רוצה לומר שבאמת שלא? הרי הצון הם באמת היו של יעקב אבינו. אלא, הכוונה היא, דקנית מיני, הצון היה שלי, וקנית את זה ממני. האחה נעמי, על הבנים הכוונה, דקנית מיני, שהם נולדו לך על ידי, על ידי הבנות שלי, אבל לא הכוונה שהם מיוחסים אחריו. אז אם כמיניין לומדים שבני בנים הם כמו הבנים של האדם, אלא מהאחה, שהפסוק אומר, ואחר בא, התחתן חצרון, עם מי הוא התחתן? אל בת מחיר, עם הבת של מחיר, שהוא היה אבי גלעד. ותלד לו את סגוב. וכתיב, מיני מחיר, מבניו של מחיר, ירדו מחוקקים, נולדו מחוקקים, הכוונה שרים, מושלים, שקובעים את חוקי המדינה. ומי הם אותם מחוקקים? כתיב יהודה מחוקקי. צריכים להיות משבט יהודה אלה שמחוקקים. אז אם כן, בניו של מחיר, שכתוב מיני מחיר ירדו מחוקקים, צריכים להיות משבט יהודה. הרי מחיר לא היה משבט יהודה, אלא מה? מכיוון שחצרון שהוא היה משבט יהודה התחתן עם בת מחיר, וחצרון הבנים שלו מיוחסים למחיר, כי הם נולדו מבת מחיר. אז רואים מכאן שמכיוון שמחיר לקח חתן את חצרון שהוא משבט יהודה, הבנים שנולדו לו מביתו מיוחסים אחריו, הם נחשבים כמו מיני מחיר ירדו מחוקקים. אותם מחוקקים שמיוחסים לשבט יהודה, הם נחשבים שהם נולדו למחיר כי הם בני ביתו, נכדים של ביתו. רואים שבני ביתו נחשבת כבניו, נחשבים כבניו. במשנה למדנו שאדם שנולדו לו בן ובת, יכול להיבטל מפריה וריביה. מתנית אינדליו כרבי יהושע, זה לא כמו דעתו של רבי יהושע, דמה רבי יהושע, דרעתני רבי יהושע אומר, נשא אדם אישה בילדותו, בצעירותו, זה לא מספיק, אישה אישה בזקנותו. וגם אם היו לו בנים בילדותו, זה לא מספיק, אלא היו לו בנים בזקנותו, שנאמר, בבוקר, בימי הנאורים, זרע את זרעך, וגם לערב, בימי הזקנה, אל תנח את ידיך, כל זמן שאדם יכול להביא בנים, אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, אז זה או זה, ואם שניהם כאחד יהיו טובים, אתה לא יודע איזה זרע יהיה הגון וירא שמיים ויתקיים. אם כן, רואים מכאן, שגם כשיש לאדם בן ובת, זה לא מספיק, שביא עוד. רבי עקיבא אומר, למד תורה בילדותו, זה לא מספיק, ללמוד תורה בזקנותו, היו לו תלמידים בילדותו, לא מספיק, היו לו תלמידים בזקנותו, שנאמר בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח את ידיך, אתה לא יודע איזה תלמידים התקיימו, כמו שבאמת היה עם רבי עקיבא בעצמו. אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס. בין ההערות האלה היו לו 12,000 זוגות, דהיינו 24,000 תלמידים. ובאמת אלה שהיו לו בילדותו, כולם מתו בפרק אחד. למה? מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה עולם שומם, השתכחה התורה, עד שבא רבי עקיבא וקיים את המאמר שהוא בעצמו אמר, לערב אל תנח ידיך, הלך אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, ואותם תלמידים הם רבי מאיר בלנס, רבי יהודה בר אילאי, רבי יוסי בר חלפתא, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה אותה שעה. והתקיימו דבריו של רבי עקיבא, לערב אל תנח ידיך, שהם אלה שהתקיימו, והם אלה שעל ידם התורה נשארה בעולם. תנה, כולם, כל תלמידי רבי עקיבא שמתו, זה היה מפסח ועד עצרת בימי ספירת העומר. אמר רב חמה בר אבא ואיתמר רבי חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. מה היא? אמר רב נחמן אסקרה, שזה לא עלינו סוג של חנק. בכל אופן היה ויכוח, מתי אדם מקיים מצוות פריה ורביה. האם שיש לו בן ובת או שני בנים וכולי, אמר רב מתנה הלכה כרבי יהושע, שגם אם אדם קיים כבר מצוות פריה ורבייה, היה לו בן ובת, נולדו לו כבר, עדיין יש לו מצווה ללדת עוד בנים כדי לקיים את המצווה לערב על תנח ידיך, ועד כאן דף סמך ב'.